כאן רשת בית. רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן רשת בית.
חמש וחמש דקות, אתם על רשת ב', ערב טוב לכם, מאזינות, מאזינים, ערב טוב גואטה.
ערב טוב בנימיני, ערב טוב מאזינות ומאזינים.
חדשות עצובות הערב, בבית החולים מיכילוב בתל אביב מת מפצעיו אור אשכר, בן 32, שנפצע לפני כשבועיים בפיגוע ירי ברחוב דיזינגוף. אור היה אתלט, בחור חזק בגוף ובנפש, השתתף בטריאטלונים גם באליפות העולם, באיש הברזל, אבל היום, 12 ימים לאחר שהמחבל ירה בו מטווח קצר, אור מת מפצעיו. משפחתו שלו, משה ממיטתו בכל הזמן הזה, החליטה היום בצעד שיש בו אצילות נפש גדולה לתרום את איבריו, כדי שאור יציל חיים של אחרים במותו. בוא נשמע דברים שאמר היום פרופסור רוני גמזו, מנהל המרכז הרפואי איכילוב בתל אביב.
אור הגיע אלינו במצב אנוש, טופל, יוצב מצבו, וטופל מאז 12 יום בטיפול נמרץ. אור נאבק על חייו. עוצמתו של איש הברזל הזה השאירה את גופו בחיים, אבל נאלצנו היום לקבוע את מותו. אני מחבק את המשפחה, את נטלי ואת הבנים, ומודה להם על ההחלטה שלהם לתרום את איבריו וליצור חיים באנשים אחרים. אור ימשיך לחיות שם. אני רוצה להודות לכל החברים, לכל האנשים שליוו את המשפחה ותמכו בהם כאן ליד הטיפול נמרץ. ראיתי את גדולתה של החברה הישראלית כאן. אנחנו נמשיך לטפל ברותם שאומר שמתחיל תהליך שיקום ומיכאל שנמצא בביתו. אני משתתף בצער המשפחה.
כך רוני גמזו מנהל יחילוב על אור אשכר, יהי זכרו ברוך. תכף גואטה נשמע גם על מצבו של הפצוע דיוויד שטרן שנפצע אתמול בפיגוע ירי בחווארה. הוא משתפר, כבר לא מורדם ולא מונשם, הוא בהכרה, נשמע גם את העדכון על מצבו. בהמשך, ענייני המשפט, ההתהפכות של המהפכה המשפטית, ההצעה החדשה של הנהלת הקואליציה, לא עוברת טוב, לא בקואליציה ולא באופוזיציה. ההצעה שבמקום למנות כל שופט עליון, ימנו רק שניים בכל קדנציה. שזה נקרא משום הריכוך.
כן, מש... שבדרך כלל זה מה שאתה פחות או יותר ממנה, שני שופטים.
משהו כזה, שניים, שלושה.
שלושה שופטים, זה... גג. אבל בכל מקרה ממנו גם את הנשיא.
כן, כדי שיהיה מישהו שיוכל להשפיע גם על המינויים האחרים. תשמע, עמיתתנו, תמר אלמוג...
אבל גם בריכוך, בנימיני, לפי מה שאני מבין, יש להם רוב. גם בריכוך, בסוף, 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 יהיה רוב לקואליציה, כי אם החברי כנסת ואם השרים מהקואליציה ואם הנשיא שהם ימנו, אז בסוף יהיה רוב.
כן, כי לכן גם באופוזיציה ובארגוני המחאה לא קונים את הריכוך הזה. עמיתתנו תמר אלמוג אמרה שכשיש מכבסת מילים, אז כנראה צריך גם מרכך. והמכבסת מילים זה לקרוא להצעה הזאת ריכוך, כי במקום מה? במקום פטיש של... 50 קילו על מערכת המשפט, אז רק 30, רק 20, כאילו, מה ריכוך?
אגב, במיוחד שגם בקואליציה עכשיו לא מרוצים מזה.
בדיוק, בקואליציה, בתוך הליכוד.
אז יש בסוף, 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 יותר לא מרוצים ממרוצים.
כנראה.
אבל הטריגר לכל הסיפור הזה, זה שראש הממשלה אומר לאנשי הליכוד, תקשיבו, אם לא יהיה ריכוך, גלנט יתפטר.
ואם לא יהיה ריכוך, ואם כן יהיה ריכוך, אז שר המשפטים יתפטר.
עוד לא.
לא, אתה יודע, בתרחישים המתורחשים האלה. קודם כל,
צריך לומר... אבל השאלה, אתה חושב באמת שזה מה שקרה עם גלנט, או שנתניהו משתמש בגלנט כתירוץ שלא יגידו שהוא יתקפל?
תענה אתה.
אני חושב שמי שהוביל את כל זה זה נתניהו.
נתניהו, נתניהו הוביל את זה.
הוא מושך ליריב לוין קצת את השטיח מתחת לרגליים, עוד קצת ועוד קצת, נראה איך זה ייגמר.
תכף יהיה איתנו כאן חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד שיצא מישיבת הסיעה, סיעת הליכוד, שצריך לומר, סוף סוף, כרגע, כן, חודשיים פלוס אחרי שכל העניין הזה, כן, המדינה בוערת, אז הסיעה מתכנסת לדון במשהו שקשור למהפכה המשפטית. כנראה הגיע הזמן.
וזה מה שהצבן את דוד ביטן, שאמר בישיבת הסיעה, אנחנו עכשיו נצביע עם הקואליציה, אבל זו פעם אחרונה שעושים מהלך בלי להתייעץ איתנו.
פעם אחרונה עד הפעם הבאה.
אני חושב שהוא כן רציני.
כן?
כן. דוד ביטן בדרך כלל הוא בחור רציני, הוא לא סתם אומר דברים, אבל... הוא אומר, רגע, אתם צועקים כל הזמן.
רגע, הוא יצביע בעד. גם היום שמענו את טלי גוטליב אומרת, יש לי, היא קוראת לזה כניעה, ובכל זאת היא אומרת, אני אצביע בעד. אגב, כשאומרים שלוש רשויות בישראל, כן, יש רשות מבצעת, ממשלה ורשות מחוקקת כנסת. הנה דוגמה, למה זה רק רשות אחת? כשחוות כנסת אומרת, משמעת סיעתית, אז אני אצביע בעד, בעד ההצעה של הממשלה.
אבל דרך אגב, השר דיכטר אומר, אין צורך לשלוט בשלוש רשויות. אין צורך. אין צורך.
אין צורך.
אבל כשדוד ביטן אומר, תשמעו, לא יכול להיות באמת שאתם מתנהלים לבד. אתם אומרים שאנחנו מפלגה דמוקרטית, ליברלית, כל מה שאתה לא רוצה בעולם, אבל אף אחד לא מתייעץ איתנו, אף אחד לא מדבר. כל הרפורמה הזאת לא ישבו עם חברי הכנסת והשרים של הליכוד לעשות דיון אמיתי, מה כל אחד חושב, מה כל... זה הכל יריב לוין, ראש הממשלה, שמחה רוטמן.
וגם לא כל ראשי הקואליציה. למשל, היה חבר אחד שלא השתתף, כי הוא בפריז, שר האוצר והשר במשרד הביטחון סמוטריץ', לא דיבר לא באנגלית ולא בצרפתית, אבל מה שאמר בעברית כנראה מספיק בשביל כל השפות בעולם, כשהוא אומר...
אתה אומר שגם בעברית הוא הצליח להצבן אותם?
אומר, אין עם כזה פלסטיני, הפלסטינים מתעצבנים, ירדן מתעצבנת, כי הוא נואם ליד מפה שכוללת את ארץ ישראל הגדולה, כן? ארץ ישראל וירדן ביחד באותן גבולות, שר בממשלת ישראל מצטלם עם תמונה כזאת. כן, שאלה.
אבל רגע, רגע.
שאלה.
בעובדה הוא צודק. הפלסטינים זה לא עם. זה לא עם. זה לא עם. זה הסופה של כל מיני חבר'ה שהתאספו פה. זה לא עם, בזה הוא צודק.
תשיגו את חבר הכנסת אחמד טיבי או מישהו
שיסביר לגואטה.
שיעלה לכאן לגואטה, לנהל איזשהו ויכוחון קטן. לגבי העם פלסטיני. אנחנו עם כל העניינים האלה, גם המשפטיים הביטחוניים וכל מה ש... וגם הכלכליים, כי צריך להזכיר גואטה שלצד החוקים שלא ידונו וידחו לאחרי הפגרה, יש חוקים שמאוד מאוד מאוד חשוב לדון עליהם השבוע ובשבוע הבא. חוק החמץ, חוק המתנות, חוק הנבצרות.
חוק יסוד דרי 2, למשל, חוק יסוד דרי 1.
למשל.
חוק ביטול ההתנתקות.
כן.
ויש משהו על יוקר המחיה?
לא.
שום דבר.
לא.
יש
ידיעה שהתפרסמה היום שאומרת שיותר ממיליון איש נאלצים לוותר על שירותי רפואה בשל מצוקה כלכלית. זה
מיליון
דוח.
מיליון איש. לא
מיליון
מקבלים.
איש שנאלצים לוותר על שירותי רפואה בשל מצוקה כלכלית. אין להם חוק מתנות שייתן להם תרומות לטיפול רפואי. אין להם הצעת חוק.
אז אולי צריך להגיד לעמית הלוי שיוסיף בחוק שאפשר לאסוף גם תרומות בשבילם.
בשביל האזרח הקטן.
כן.
אולי אחרי הפגרה.
שיהיה לו תרופות.
אולי אחרי הפגרה. אנחנו כאן כרגיל עד 6:30 עם העורכת רבית לוי דמסקי, המפיקה לי לאופר והטכנאי יאיר ניומן. מתחילים. ואנחנו לפני הכל, כאמור, עם מותו של אור אשכר, שנפצע באורח אנוש בפיגוע ירי בדיזינגוף לפני כשבוע וחצי, והיום נפטר מפצעיו משפחתו, כפי שאמרנו, החליטה לתרום את איבריו להשתלות, ואנחנו עכשיו איתך, כתבנו יונתן רווה. שלום, יונתן.
שלום, יגאל ורן. באמת מוקדם יותר אחר הצהריים, הצוותים הרפואיים של בית החולים איכילוב קובעים את מותו של אור אשכר, שנפצע בפיגוע בדיזינגוף, ביום חמישי שעבר. אור בן 32 במותו, השאיר אחריו אם ושני אחים. נזכיר שהוא הגיע לכאן למחלקת טיפול נמרץ של בית החולים במצב אנוש, עם פגיעת ירי מורכבת מאוד בצוואר. בהמשך סוף השבוע שעבר, הצוותים הרפואיים הצליחו לייצב מעט את מצבו ממצב אנוש למצב קשה מאוד, ולמעשה מאז, במשך כל 11 הימים האחרונים, הוא נלחם על חייו והצוותים הרפואיים נלחמים ביחד איתו. ליד מיטתו היו במשך כל הזמן הזה עשרות חברים ובני משפחה. מיכאל אוסדון, חברו שנפצע קל באותו פיגוע, מספר לנו.
הנה.
11 ימים האחרונים לאחר הפיגוע, אור בעצם נתן פה לכולם בימים האלו את ההבנה שאנחנו רוצים לבחור בחיים, ואנחנו רוצים להמשיך את הדרך שלו, והדרך שלו הייתה דרך של נתינה ושל אהבה, והכמות באמת הלא נתפסת של אנשים שהוא היה... מרכז כובד מאוד רציני עבורם, במקום שמייצר חיוביות ואנרגיה, אנחנו נמשיך את הרוח שלו, ואנחנו נעשה הכל כדי להנציח אותו וכדי להישאר קרובים אחד לשני, כי באמת שזה מה שהוא היה רוצה. ואפילו ברגעים האחרונים שלו הוא נשאר יפה ועציל וחזק, ואנחנו נמשיך הלאה ביחד ונתמודד עם הכאב העצום הזה.
יפה ואציל וחזק, אורש קר, יהי זכרו ברוך. יונתן, אתה גם מעדכן אותנו על מצבו של הפצוע מפיגוע ירי בחווארה אתמול, דיוויד שטרן.
נכון, אז באמת במחלקה הכירוגית של בית החולים בלינסון עדיין מושפז במצב הבינוני דיוויד שטרן. הוא הגיע לקהל, הוא הגיע אתמול, ובאמת בשלב מסוים הצוותים הרפואיים בגלל הדיווחים כציפו לאיזשהו פצוע קשה ומגיע, וכנראה בגלל הדם מתברר שהמצב שלו בכלל בינוני. כרגע הוא עבר סדרת טיפולים והוא בגדול בהכרה מלאה אחרי שהרדימו אותו אתמול. המצב שלו הולך ומשתפר, הוא כבר דיבר עם אשתו ודיבר עם הצוותים הרפואיים שמטפלים בו. דיברנו היום גם כן עם אשתו, והיא מספרת ממש על איזשהו אירוע גבורה שהם מגיעים במעבר חצייה ונשלף נשק לעברם, והוא לא מהסס ושולף את הנשק שלו, מגיב מהר, פוצע את המחבל, ואחרי זה גם, אם זה לא מספיק, מניח לעצמו חוסם עורקים על הפציעות שלו ביד, מחכה לאמבולנס ותוך כדי זה מרגיע את אשתו. ובאמת, בסך הכל מצבו משתפר בבית החולים.
ונאחל לו שכך ימשיך, רפואה שלמה. תודה רבה, יונתן רווה. רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים איתנו עכשיו, שלום רועי.
שלום, ערב טוב
לכם. הזכרנו קודם את הנאום של שר האוצר והשר במשרד הביטחון, יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' בפריז, נואם, כשלידו, או על הבמה, על פודיום,
על הפודיום
מפה נועם. של ארץ ישראל הגדולה, ירדן נכון. וישראל באותן גבולות. ירדן, איך נאמר את זה בעדינות, זועמת על כך. מאוד לא.
כן, תראה, גינוי צפוי, גינוי מאוד חריף של משרד החוץ של ירדן, שרואה בה ההתנהלות הזאת של שר האוצר סמוטריץ' שהסתה פרועה, אפילו מכנים זאת הפרה של הסכם השלום בין המדינות. הודעה, צריך להגיד, די ארוכה של משרד החוץ ברבת עמון, שבה גם מתבקשת הממשלה בישראל להשמיע עמדה ברורה אל מול המעשים האלה. גם נאמר משפט מעניין על כך שממשלת ירדן, כלומר הצד הירדני, ינקוט את הצעדים המדיניים והמשפטיים הנחוצים כדי לבלום מעשים כאלה והצהרות כאלה שכאמור הוגדרו הסתה פרועה מצידו של שר האוצר סמוטריץ'. חשוב לומר שגם הירדנים יצאו מן הסתם נגד הצהרה שלו שאין כזה דבר עם פלסטיני. ואני רק אזכיר שראינו אחרי ששר האוצר סמוטריץ' קרא למחוק את הכפר חווארה בעקבות הפיגוע הירי הקשה שם, אז ראינו את מדינות ערב אחת אחרי השנייה מגנות אותו בחריפות, את הדברים שלו, וייתכן מאוד שאנחנו נראה גם עוד מדינות, פרט לירדן, מדינות ערביות שמגנות את גם את הדברים שלו לגבי העם הפלסטיני, שאינו קיים לדידו, וירדן מן הסתם, אני מעורבת בסיפור הזה, בגלל כל הסיפור כאמור של המפה שהייתה שם, של ארץ ישראל, שכוללת אותה. אני אגיד באופן כללי, שבירדן תמיד חוששים מהנטייה הזאת, שיש לימין, לחוגים הנציים בימין, לראות בה כמולדת החלופית של הפלסטינים, ולכן עצם העובדה ששר בישראל נועם, ויש מפה כזאת, מן הסתם מבחינת הירדנים זה סוג של קריאת השכמה מבחינתם, או לפחות קריאה מבחינתם, להשמיע איזשהו גינוי, כיוון שהחשש הכי גדול מן הסתם של הירדנים, הוא שיהיו גורמים כאלה ואחרים בישראל, שיציעו מתישהו, שכיוון שאין פתרון שתי המדינות לא סביר, אז אפשר להפוך את ירדן למולדתם של הפלסטינים.
כן, צריך גם להזכיר, אבל גם רואי את הטיימינג, לומר איזה כמה ימים לפני תחילת הרמדאן, נכון, כשהכל כן. מתוח, יום אחרי פסגה שנועדה להרגיע
כן,
את הרוחות.
פסגה, הפסגה, כן. וגם נזכיר, הפסגה אתמול התקיימה בשארם א-שייח, הפסגה הראשונה לפני כמה שבועות התקיימה בעקבה, ולמעשה ירדן היא המנוע המאוד משמעותי.
בפגישה הראשונה סמוטריץ' אמר שהיא לא מחייבת אותו.
נכון, גם לא רק הוא, אני חושב, אני חושב שגם היו שרים אחרים, ואתה יודע, ואתה יודע מה יהיה מהם לראות, יגאל, יהיה מהם לראות, מה, אתה יודע, מבחינת הממשלה, במה היא תעמוד, כי אתה יודע, מדברים, פחות מהצד הירדני והמצרי, מדברים על הקפאה של הבנייה בהתנחלויות לכמה חודשים,
וכל מיני דברים אחרים. אבל אותי מעניין מתי ראש הממשלה ינזוף בסמוטריץ', וסמוטריץ' יגיד שלא הבינו אותו.
אני רק אגיד לך, אני אגיד לך דבר שהוא מעניין, תראה, ראש הממשלה נתניהו, בינתיים, הביקור היחיד שלו במדינה הערבית, אני מדבר בביקור גלוי, היה דווקא בירדן. מדינות אחרות, בינתיים הוא לא היה שם, לא באמירויות, לא בבחרין.
כי לא מזמנים אותו.
תראה, אני אגיד לך מה, המצב הנוכחי בישראל, בטח כל מה שמצב הזה הפלסטינית, וכל מה שקורה, אתה יודע, בצל לקראת האחות לחודש רמדאן, ובאמת הטיסה, מן הסתם לא מעודד את אותן מדינות, מה שנקרא, אתה יודע, אולי להזמין. אני חושב, אבל בסופו של דבר, שהסיפור הפלסטיני, שוב אנחנו רואים, שהוא עדיין חשוב למדינות האלה.
גם לארצות הברית עדיין אין הזמן.
כן, לארצות הברית, זה פחות בתחום שלי.
זה נכון. רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים. תודה רבה, רועי.
תודה.
זאב קם, כתבנו בכנסת. שלום, זאב.
שלום, ערב טוב.
ואנחנו עם ענייני הרפורמה המשפטית, המהפכה המשפטית, ומה שהתהפך בה, מיד תאמר מה קורה כרגע, כי ועדת החוקה מתכנסת גם היום, אחרי הדיון הלילי של ראשי הקואליציה, וגם סיעת הליכוד מתכנסת, הדיון עדיין לא הסתיים. אנחנו רוצים לדבר עם חבר הכנסת קלנר, הוא עוד לא יכול לצאת משם.
נכון, ולא בטוח שיש לי בשורות טובות בעניין הזה, לככה, מבחינת המרואיינים שלך,
אתה לא יכול להוציא אותו בעצמך, משהו, לדאוג לזה? בכוח?
מה שתקרה, אני מניח שעוד לפני זה המאבטחים יוציאו אותי, אני אנסה לעשות מה שביקשת עכשיו. אבל לא, זה דיון שמתארך, כי יש שם אירוע לא פשוט מבחינתו של ראש הממשלה. למרות שבסופו של דבר אני מעריך, אפילו די בביטחון, שסיעת הליכוד תתמוך במתווה המחודש, ומי שגם מביע התנגדות יאשר קו ויהיה חלק מהמשמעת הקואליציונית. אנחנו ראינו את דוד ביטן, לדוגמה, מבהיר כבר שהוא אכן יהיה בתוך הדבר הזה. גם טלי גוטליב שהתנגדה לריכוך, אמרה שהיא תלך עם המשמעת הסיעתית. אפילו בשיחה סגורה, דוד אמסלם, שהוא מתנגד מאוד חריף לריכוך שבוצע, גם ממנו אני מבין שהוא יצביע עם הסיעה, אם יוחלט לתמוך בדבר הזה. אבל שימו לב איך הדבר הזה שעכשיו קורה בתוך סיעת הליכוד, משפיע באופן דרמטי על מה שהיה אמור לקרות הלילה בוועדת חוקה. כי התכנון המקורי של הקואליציה היה לעצור את דיוני המליאה בתשע בערב, לסיים מה שצריך לסיים, את חוק דרי בקריאה ראשונה להבנתי, ואז פחות או יותר לעצור בנקודה הזו, לסגור את המליאה, ולעבור לוועדת חוקה כדי להצביע עוד הלילה על ההסתייגויות, ויהיו כאלה באלפים, אני מניח, של האופוזיציה נגד החלק הראשון של הרפורמה, כדי לסיים את כל הסיפור של הוועדה עם ההצבעות, עם ההסתייגויות, עד מחר, כדי שיוכלו לעמוד בלוחות הזמנים. אבל העובדה שהליכוד עוד לא סיים את העניינים שלו, ואותה התנגדות שהזכרנו עכשיו של חלק מהח"כים לריכוך שבוצע ברפורמה, והדיון הסיעתי, והעובדה שהליכוד בעצם עוד לא סגור מה הוא עושה, זה שינה את כל התוכניות של הקואליציה. במקום ועדת חוקה הלילה ואישור של הרפורמה בוועדה עוד הלילה, תהיה מליאה ארוכה שתימשך כנראה עד מחר או בוקר.
זאב, בוא ננסה לטובת מי שהצטרף אלינו ולא היה לאורך כל היום הזה עם החדשות. ננסה ממש בכמה משפטים קצרים להסביר
מהו הריכוך.
בדיוק.
מה היה צריך להיות ומה הולך להיות.
למעשה מה שהיה צריך להיות זה שהקואליציה הייתה אמורה ליהנות משליטה ומרוב שתקפים לגבי כל המינויים של השופטים, כל מינויי העליון, כל מינויי שופטי המחוזי והשלום. הריכוך שבוצע הוא כפול. פעם אחת לגבי שופטי המחוזי והשלום, שלא תהיה לה שליטה כדי למנות שופט מחוזי או שופט שלום, שזה אגב עיקר עבודת הוועדה בדרך כלל, כי את זה ממנים במספרים גבוהים מאוד, בשביל דבר כזה יצטרכו הסכמה של הצד השני, של האופוזיציה או של השופטים, עבור כל שופט מחוזי ושלום. זה ריכוך אחד.
כלומר, רוב של 8 חברים בוועדה מתוך 11, נכון?
רוב של 7 חברים בוועדה, עבור בחירת שופטי מחוזי ושלום, וזה משמעותי, כי בעצם הקואליציה לא תשלוט אפילו בשופט אחד בדרגות האלו. הוויתור השני או הריכוך השני זה העובדה שגם בנושא שופטי העליון, למעט 2 השופטים הראשונים שיבחרו בקדנציה הזו, שהם יהיו בשליטת, אם תרצה, עם רוב של הקואליציה לבחור מי הם יהיו, מהשופט השלישי והלאה יצטרכו גם כן הסכמה של הצד השני, כלומר נציג אופוזיציה, נציג...
לא, אבל יכול להיות שיחליטו שיהיה רוב של 7.
לא, לא, הרוב שעליו מדובר הוא רוב של 6.
בשני המינויים הראשונים.
בשני המינויים הראשונים.
לא, אחרי זה במינוי השלישי.
גם במינוי שלישי צריך רוב של שישה, אבל בתוך השישה צריך שיהיה לפחות איש אופוזיציה אחד, אם הבנת מה אני מתכוון. כלומר, צריך שישה, אבל שתכלול, אותם שישה יכללו גם איש אופוזיציה.
זה כבר לא יהיה רוב אוטומטי של הקואליציה, מהמינוי השלישי ומעלה. אבל שני מינויים ראשונים בכל קדנציה, כלומר, אפילו ממש בקרוב, בשנה הקרובה, יהיו של הקואליציה מינויים פוליטיים, אפשר לקרוא לזה.
מינויים שלקואליציה יש שליטה עליהם. תראו, אני מזכיר לכם שיש גם תנאי סף, יש תנאי סף לכל מינוי של שופט. זה לא שאפשר להביא עכשיו, סליחה על הביטוי, פעיל פוליטי מהכינוס המפלגתי.
כן, אבל משהו זה נכון, אבל זה משהו שמעולם לא היה שהקואליציה, ורק היא בלבד, שרים וחברי כנסת מהקואליציה ממנים שופטים. זה לא היה.
זה שינוי שבהחלט לא היה. אם כי צריך להגיד, יש שינוי נוסף שהכניסו לרפורמה הזו, וזה שימוע פומבי לכל מי שמועמד להיות שופט עליון. כלומר, זה לא יוכל לעשות לו בחשכים, אלא כל מועמד כזה, גם הזה, גם אותו אחד שרוצה הקואליציה, תצטרך להביא אותו
לשימוע. איפה יהיה השימוע? בוועדת החוקה? כשאנחנו רואים איך היא מתנהלת? אז איפה?
לא, זה השינוי. זה לא יקרה בוועדת חוקה, זה יקרה בוועדה למינוי שופטים, כלומר, אותה ועדה שמורכבת מאנשי קואליציה, אופוזיציה ואנשי שופטי בית המשפט העליון, והשימוע הזה גם יהיה פומבי, כלומר, הציבור יוכל להיחשף ולראות מה עמדותיו, מה אומר אותו שופט מועמד לעליון. בוא נשמע קולות טיפה מהיום הזה, כי האופוזיציה לפחות לא התרשמה בכלל מהריכוך, היא עדיין מתנגדת באופן נחרץ, שימו לב.
היא גם לא קוראת לזה ריכוך, זה העניין.
נכון, הם לא רואים את זה כריכוך, זה נכון. האופוזיציה מבחינתה באותה ריטוריקה מלפני יום ויומיים ושבוע. יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ אומר, קורא למועמדים לעליון, אל תבואו להתמנות התפקיד לאור הסיטואציה הזו. הנה.
אני מודיע שגם אם תופסק החקיקה, לא ניכנס לחדר כשהוועדה לבחירת שופטים לא מונחת על שולחן הדיונים. לא יהיה שיח על הסכמות בנפרד, כשבחירת השופטים היא פוליטית וחד צדדית. אני קורא לכל משפטן אגון להסיר את מועמדותו לתפקיד שופט בעליון אם החקיקה תעבור, ולא להסכים להתמנות כשאות קין פוליטי על מצחו ועל פסיקותיו. לא להסכים להתמנות כשופט מטעם הקואליציה במקום כשופט של מדינת ישראל.
אגב, אתה זוכר גואטה וזאב, נדמה לי שבוע לפני הבחירות, ראינו כאן באולפן הזה, אתה ואני גואטה, את איתמר בן גביר, שבמהלך השיחה אמר, זרה ככה שהוא ישמח מאוד לראות את שפטל, נניח, כשופט כן. בעליון. זה אחד הרעיונות שנזרקו. ודאי, יש עוד שמות. זאב.
אני רק אגיד, א', עוד אין שמות, לפחות שאני מכיר במובן הזה, זה נראה לי טיפה מוקדם, אבל שימו לב שהדברים של בני גנץ, הוא הרי הסמן המתון יותר בתוך האופוזיציה, ושמעתם איך עכשיו, איך הוא נשמע. יש לקואליציה שני כאבי ראש חדשים. הראשון הוא ממש מעכשיו, בדקות האחרונות, חוק החמץ, שהיה אמור לעלות הלילה במליאה בקריאה שנייה ושלישית. אני שומע שהוא כרגע לא מתוכנן ללילה הזה, וזה מקפיץ את החרדים שכבר די בנו על זה שזה עובר עוד הלילה. יש ויכוח בתוך הקואליציה מה עושים עם העניין הזה, לחוץ להם שזה יעבור עוד השבוע, הם צריכים את זה עד פסח הקרוב, וזה כרגע לא מתוכנן ללילה הקרוב. והדבר השני זה מה שקורה בסיעת נועם, סיעת היחיד של אבי מעוז, שמודיע היום שהוא לא מצביע השבוע עם הקואליציה, הוא יצביע כל הצבעה לגופה לפי איך שנראה לו, הוא לא מרוצה מהריכוך שבוצע ברפורמה.
כן, אבל הוא לא משנה את המצב.
אני מסכים, אבל תראה, כשיש לך מתנגדים בתוך הליכוד, יש לך קולות לא מרוצים מפה.
כן, אבל גם המתנגדים בליכוד אמרו, בחוק הזה אנחנו נצביע בעד. לא אין כולם, כרגע אני מישהו שאומר אני אצביע נגד.
אני לא יודע מה יעשה נגיד לדוגמה יולי אדלשטיין, הוא לא פתח את הפה באופן...
אבל הוא עוד לא אמר, הוא עוד לא אמר.
נכון, הוא לא התבטא. בוא נשמע את הדברים שאומר אבי מעוז מוקדם יותר בישיבת הסיעה שלו, שהם עוקבה בעיקר ממנו.
מעצמו.
הודעתי היום ליושב ראש הקואליציה, שהשבוע לא השתתף בהצבעות עם הקואליציה, אלא בכל הצבעה החליט אם וכיצד להצביע. אנחנו בעיצומה של מלחמת זהות על זהותה של המדינה. האם היא תהיה מדינה יהודית או חלילה מדינת כל אזרחיה? באנלוגיה למשפט הידוע של צ'רצ'יל, לקואליציה הייתה בחירה בין חרפה למלחמה. היא בחרה בחרפה ותקבל לצערי המשך המלחמה.
ככה ומוז בישיבת הסיעה לא היו מתנגדים ולא נמנעים. זאב קם.
אבל בסוף, 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 מה שאתה שומע בגדול בקואליציה, זה אנחנו גם אכל, גם לקה וגם שילם. עשינו בלגן ועשינו זה, בסוף ריכוך, בסוף זה, מה היה שווה כל הסיפור הזה?
ואת המחאה לא הרגענו.
כן, ולא הרגענו כלום, שהמחאה גם לא תירגע.
גואטה, זו הטענה של אנשי עוצמה יהודית. הם אומרים, ריקחנו, בלי שקיבלנו כלום מהצד השני של האופוזיציה ושל המחאה.
אבל באופוזיציה אומרים, לא ריקחתם ולא כלום.
אגב, הם ריקחו, צריך להגיד, הם ריקחו.
נכון.
מי שאומר שהרפורמה היא מה שהיה לפני שבוע ושבועיים, לא אומר אמת.
אבל שוב, מה שאמרנו בהתחלה זה לרקח פטיש של 50 קילו ל-40 קילו ל-30 קילו. זה עדיין מרסק.
בסדר, זה עדיין ריכוך.
זה עדיין ריכוך. אבל גם הילד שקד בזמנו, ממש עוד משפט אחד, הילד שקד בזמנו, גם מינתה שופטים שמרנים, מבלי להבהיר את כל המדינה.
מינתה את מינץ, את וילנר, את שטיין.
היא מינתה שופטים שקיבלו גם את הסכמת הצד השני.
נו.
של שופטי העליון. זה לא שופטים
אבל הם שמרנים, הם לא היו מהקליקה שלהם, מה שנקרא.
תשמע. הכל יחסי בחיים.
אולי נקרא לילד שקד שתפתור לנו את כל הסיפור הזה.
יאללה, הנה, חסך את אריאל קלנר שלא יצא לך מהישיבה הציעה.
זהו בדיוק. לא, ראינו אותך, זה בסדר. זאב קם, כתבנו בכנסת. תודה רבה, זאב.
תודה רבה.
5:30. זה באמת אבל, באמת דוגמה, נדמה לי, כל מה שקרה עכשיו, מבחינת המחאה, מאוד אפקטיבית, ואני חושב, כלומר, עכשיו בשלב הזה זה מאוד ברור, שבליכוד ורוטמן לא צפו אלפית מהמחאה הזאת, לפני שיצאו לדרך.
גם נתניהו לא צפה אלפית מהמחאה. אתה יודע מה? אני אגיד לך יתרה מזאת. גם האופוזיציה, לדעתי, לא צפתה שתהיה כזאת מחאה רצינית. ועוצמתית.
וזו הייתה הטעות של הקואליציה, ואולי הרווח של האופוזיציה ושל המוני אזרחים שיצאו, ועוד נראה מה יקרה, כי המושב עדיין לא הסתיים, כנס החורף של הכנסת. טוב, עכשיו אנחנו עם מה שקורה בכבישים. מיד נגיע לזה. מה קורה עם דיווחי התנועה? מיד אנחנו עם דיווחי התנועה.
אין פקקים, בנימין, מה אתה רוצה בכוח לעשות פקקים?
כן, אנחנו דיווחי התנועה. אין פקקים?
אין פקקים.
אין פקקים.
וואלה, איזה יופי, תדווח.
לא, 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 זה פשוט עניין טכני שהדף הזה לא מעודכן.
כביש 4 פנוי, כביש 6 פנוי.
בוא נראה, בוא נראה. לא, 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 אתה יודע מה, עד שיעדכנו את זה, עד שזה יתעדכן, כביש 6 בטוח חסום ופקוק איפשהו.
איפה שהוא, בסדר, זה כביש ארוך.
לא, לא, אבל זה תמיד ככה ב...
בוא נראה מה אתה אומר.
הנה, כביש 6, עמוס מחלף קסם עד ניצני עוז בשני הכיוונים.
בסדר, זה סך הכל 3/4 שעה.
איילון צפון, עמוס מחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות. דרומה באיילון, עמוס מגלילות עד לגוארדיה. כביש החוף, צפון העמוס משפעים עד מחלף פולג. עוד עדכונים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550. הפסקה קצרה, תכף חוזרים. חזרנו, ועכשיו אנחנו עדיין עם המהפכה המרוקחת. כאמור, אמרנו שעל פי ההצעה החדשה, הקואליציה תמנה שני שופטי עליון בכל קדנציה, ויתר החקיקה, כלומר, ביטול חוקי יסוד וכו', הכל יידחה לאחר יום העצמאות. ואיתנו יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, חבר הכנסת זאב אלקין, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב לכם.
ריכוך?
לא, איזה ריכוך, זה הרי בדיחה ניסיון להסוות, אבל ברור שבסוף הקואליציה פה רוצה לקבל את בדיוק מה שהיא מחפשת. קודם כל, מה שעניין אותה מלכתחילה זה לא מינוי של שופטים שמרניים, כי זה היה אפשר לעשות גם במתווי פשרה אחרים, כמו מתווי נשיא ואחרים שהוצאו.
כן, שהרי הילד שקד עשתה את זה בעבר.
לא רק שהילד שקד עשתה את זה בעבר, וגדעון סער עשה את זה רק עכשיו, ועשה את זה יעקב נאמן, זיכרונו לברכה קודם, אלא גם אחד משלושת שופטי בית משפט העליון שעוד מעט היה צריך להיכנס לוועדה. בהרכב הנוכחי, זה השופט סולברג, שהוא גדול השמרנים בבית משפט העליון. אז לכן, אם המטרה הייתה למנות שופטים שמרנים, הדלת הייתה פתוחה.
אז מה המטרה?
המטרה מאוד פשוטה, להשתלט קודם כל על נשיא בית משפט העליון, כדי שהוא יהיה נשיא מטעם, שימנו אותו ברוב קואליציוני רגיל. אני שומע שאפילו בליכוד מתחילים כבר להבין את הבעייתיות בזה, יצא עכשיו איזשהו ציטוט של אבי דיכטר בנושא הזה. זאת הייתה המטרה האישית של נתניהו.
אבי דיכטר אמר, אין מקום לשלוט בשלוש רשויות.
אז זה המשמעות. אם אתה ברוב קואליציוני כממשלה ממנה גם את יור כנסת וגם נשיא בית משפט העליון, אתה שולט כממשלה בכל שלושת הרשויות, זה מה שקורה.
אבל זה רק מינוי של שני שופטים, ואחרי זה זה צריך להיות בהסכמה עם האופוזיציה.
ואחרי זה לא יקרה. הרי זה גם תרגיל שהוא שקוף מאוד. הרי קואליציה יכולה למנות לשני שופטים כרצונה. ולגבי מועמדים אחרים, במידה והיא לא מגיעה להסכמה עם אופוזיציה, ועם השופטים פשוט לא למנות אותם לחכות לקדנציה שאחרי זה.
אומרים לכם, אבל בליכוד,
כשאתם... רגע, שנייה, אבל אם הם ימנו רק שני שופטים בקדנציה, אם הציבור יחליט שמה שהם עשו זה גרוע, אז בקדנציה הבאה יחליפו אותם.
ואתם תמנו.
ואתם תמנו.
רק נשיא בית משפט העליון כבר יכהן, והוא יתמנה כנשיא מטעם ברוב פוליטי מה שהיה פה מעולם. ואל תשכחו גם את המינויים בכל הערכאות האחרות, את השופטים הרגילים, גם הם יהיו בשליטה מוחלטת של רוב קואליציוני.
אז מה אתה אומר, שגם אם אתם תעלו בקדנציה שלאחר מכן, זו תהיה קטסטרופה?
מה אתה רוצה, שאנחנו נפטר שופטים שהם מינו? מה יהיה פה? יהיו שופטים, אנחנו נגיע למצב שכשמפלגה אחת תעלה, היא תעביר חקיקה שתאפשר לה לפטר שופטים שמינתה מפלגה אחרת, יהיו פה שופטים איתם, שכל פעם יחליפו אותם, לזה נגיע, שם אנחנו רוצים להיות...
אז חבר הכנסת אלקין...
לא, שנייה, אני אגיד לך משהו. אני גדלתי במדינה, שבה מי שבשלטון היה יכול להרים טלפון לשופט ולהגיד לו, אני רוצה שהפסיקה שלך בתיק כזה וכזה תהיה כך וכך. אנחנו רוצים לחיות בכזאת מדינה? אני לא.
אבל לגבי השופטים, מה הדאגה שלך? אני מחזיר אותך קצת אחורה. אמרת שזה לא עניין למנות שופטים שמרנים, כי שופטים שמרנים כבר יש. אתה אומר, המטרה היא
לא,
אחרת.
לא, לא אמרתי כבר יש. אמרתי, יש דרך למנות.
יש דרך למנות. אבל מה אתה חושב שהייתה המטרה כאן?
המטרה מאוד ברורה. יש לבנימין נתניהו אינטרס אישי גדול מאוד במינוי נשיא בית משפט עליון הבא, שישבה לאימונים בפני המינוי. ולכן הוא בכל הכוח מנסה להגיע לשליטה פוליטית קואליציונית ממשלתית במינוי הזה. הרי זה המהפכה הגדולה.
כדי להיות, כדי להשפיע גם אני מסתכל קדימה למשל על ההרכב שידון בערעור שלו במשפט?
לא, א', גם זה, אבל זה עוד ייקח זמן. יש דברים הרבה יותר פשוטים שיגיעו. הרי נאמר לנו שזה לא השלב האחרון בהפיכה המשטרית שיש פה. כולנו יודעים מה יהיה השלב הבא, זה פיצול תפקיד יועץ משפטי לממשלה ומינוי, אבל לא בדרך כמו שתמיד דיברו בין פרקליט מדינה ליועץ משפטי או מתקנות אחרות.
אבל חבר הכנסת אלקין, אתה אומר משהו שהוא קצת חמור ואני רוצה כן להתעכב עליו. אתה אומר, זה לא עניין של מינוי שופטים שמרנים, אתה אומר, זה מינוי שופטים שיעשו את מה שנתניהו רוצה וחבורתו. זו אמירה קשה.
זו אמירה קשה, אבל יש לה לצערי על מה להתבסס. אתם זוכרים את פרשת השופטת גרסטן?
בוודאי. שהייתה הממונה על הפרקליטות, על הנציבה.
לא, זה כן, אבל כשהיא הייתה מועמדת לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, באו אליה שליחים מטעם ראש הממשלה, והתעניינו מה תהיה עמדתה בתיקים שקשורים לשרה נתניהו. הרי זה בדיוק התהליך שיקרה פה. ברגע שמישהו שולט על המינוי, אז הוא יכול לעשות שימוע מהסוג הזה, ולכן אני לא משאר פה איזושהי השערה תיאורטית, אני מדבר על דברים שכבר קרו במציאות.
אוקיי, אז מה יקרה עם החוקים האלה, עם החוק הספציפי הזה שנוגע לוועדה למינוי שופטים, יעבור עד סוף הכנס?
אני מניח שיהיו לא מעט עתירות לבית משפט העליון, והוא יצטרך להחליט האם הוא פוסל את החוק או לא.
יהיה לו קשה לפסול את זה. נכון. יש מי שאומר שלבית המשפט, כשזה נוגע להצעה רזה יותר, שנוגעת ישירות לשופטי העליון, שופטי העליון המכהנים כרגע יתקשו לפסול את זה.
אז עוד פעם, אני לא מחליף את שופטי בית משפט העליון, הרי זה בדיוק המחלוקת שלי, בין השאר עם חלק מפוליטיקאים היום בקואליציה, שהם רוצים להגיד לשופטי העליון מה הם צריכים לפסוק. אני חושב שהם צריכים לפסוק כהבנתם המשפטית. המטרות של השינוי הזה הן מאוד מאוד ברורות, הן מאוד מאוד בעייתיות, והן למעשה יפגעו מאוד בכל הרשות השופטת במדינת ישראל. מה יעשה
כן, אבל חבר הכנסת אלקין, אני חושב שעדיין לא קרה דבר כזה, ברוך השם, ששופטים מכרו משחק, מה שנקרא, לטובת כזה דבר, ואני מקווה מאוד שזה לא יקרה. וראינו גם בבג"ץ דרעי, שכל השופטים, כולל השמרנים, כולל כולם, פסלו.
כי זה השופטים שהתמנו בשיטה הנוכחית, שבה לאף כוח אין שליטה מוחלטת על המינוי, ולכן אף אחד לא מרגיש שהוא עבר שימוע לפני שהוא התמנה, והשביעו לו אותו אימונים, והתנו לו תנאים. זאת בדיוק הנקודה. בשיטה שיש היום, יש את הפגמים משלה, ואפשר לחשוב איך לתקן אותה, ואני שייך בין אלה שכבר שנים מקדמים שינויים במערכת המשפט, ואני חושב שצריכים יותר ששופטים שמרנים בבית משפט העליון, אבל הבעיה היא שמה שקואליציה הנוכחית מחפשת זה לא אידיאולוגיה, כי מה שהיא חיפשה אידיאולוגיה כבר מזמן היו מגיעים לפשרה, אלא היא מחפשת את האינטרסים האישיים, פעם של דרעי, הפעם של נתניהו, ולפי זה מסתדר.
טוב, זה אתה אומר עובדות, אבל אלה הערכות שלך. כשאתה מדבר עם הקואליציה, הם אומרים, אנחנו רוצים לשפר, ואנחנו רוצים...
אבל מאוד מאוד פשוט לבדוק. הרי היו פה שני אינטרסים אישיים, של נתניהו למנות נשיא בית משפט העליון, ושל דרי להעביר חוק דרי 2 ולחזור לשולחן ממשלה.
והנה, בזה עדיין דנים. עכשיו...
שנייה, מה שני סעיפים שנבחרו ראשונים לקידום? אחד שקשור בנתניהו, שני שקשור בדרי. עכשיו דרי החליט טיפה לרדת למדרון אחורי, כי הוא לא רוצה שהמשבר החוקתי במדינת ישראל יהיה עליו ועל הדמות שלו ועל החוק שלו. ולכן,
כן, אבל על חוק דרי אתם למעשה הסכמתם כבר במתווה הנשיא.
מה זאת אומרת? אנחנו לא... אנחנו היינו מוכנים לקחת את מתווה הנשיא בכללותו. וזה בדיוק הנקודה. יש שם הרבה דברים שלא מצאים, יש שם דברים שלא מצאים חן בעינינו. אבל כשאתה הולך לפשרה אמיתית, ואנחנו במחנה הממלכתי דווקא מייצגים את הכוח הזה בכנסת שאומר, צריך לנסות להרגיע וצריך לנסות להגיע לפשרה. אז אתה מוכן ללכת לדברים שאתה לא אוהב. מה עושה הקואליציה? היא פעם אחרי פעם דוחה כל הצעה רצינית לפשרה. ועכשיו עושה איזשהו תרגיל עם עצמה, וגם מסתבכת עם עצמה, אתה שומע שם חברים שלא מרוצים מהצד הזה, וחברים שלא מרוצים מהצד הזה.
אוקיי, אבל נשאל את השאלה עדיין, שאלה לסיום ברשותך, האם יש עדיין מקום לדבר? כי אומרים לכם בקואליציה, בואו ננצל את חופשת הפסח, ואת הזמן עד שהכנס הבא יתחיל, כדי שבו אין חקיקה בזמן הזה, בואו נדבר.
זה מזל שעוד לא אמרו לנו, בואו נדבר בסדר פסח, אנחנו מוכנים לעצור בזמן כל המועד ובזמן פסח, ובואו נדבר בפסח. זה הרי בדיחה. אם רוצים לעצור, עוצרים בצורה אמיתית בזמן שאפשר לחוקק, לא בכאילו כשאי אפשר לחוקק. ודבר שני, אם קואליציה חושבת שהיא תעביר פה מהפכה משטרית בשינוי שיטת מינוי שופטים, ואחר כך מישהו יבוא לדבר בלי שהסעיף הזה ייפתח מחדש וישתנה, אז אני חושב שהם לא מבינים על מה הם מדברים.
רגע, מה שאתה אומר עכשיו זה מאוד מאוד חשוב. אתה אומר, אם הם יעבירו את החוק כמו שהוא, כשהם קוראים לו ריכוך, וישאירו את שאר הדברים בצד, אנחנו לא נשב לדבר איתם על שום
חוק. אמר את זה בני גנץ בצורה מאוד ברורה היום, בפתיחה של ישיבת סיעה שלנו, לא תהיה הידברות בלי שגם ועדה למינוי שופטים לא תחזור חזרה לשולחן מסע ומתע.
אוקיי, ועדיין תחרימו את ההצבעה?
אנחנו נקבל החלטה ברגע האחרון, יחד עם שאר סיעות אופוזיציה, איך נצביע בקריאה השלישית. אנחנו בוודאי נשתמש בכל הכלים הפרלמנטריים, כולל בהצבעות, כדי לעכב את זה כמה שאפשר. בסוף זה נכון, בגלל התארגנות לקויה בתקופת בחירות. אנחנו נמצאים במצב שלנתניהו 64 מנדטים, לא כל המנדטים האלה באים מאנשים שהצביעו, לא חלקם הצביעו בדיוק הפוך, אבל בגלל שמתארגנים לא נכון, זה המחיר שמשלמים. אין מה לעשות.
משיחות שאתה עושה עם אנשים בליכוד, אתה חושב שיש מישהו שבכל זאת לא יצביע בעד?
אני לא יודע, אתה שומע שלהרבה אנשים יש שם כאבי בטן, עכשיו יש כבר כאבי בטן.
לא, יש להם כאבי בטן כי הם לא מרוצים מהריכוך.
יש כאלה שלא מרוצים מהריכוך, ויש כאלה, אתה שמעת את הקולות גם של אדלשטיין וגם של דיכטר וגם של אחרים שאומרים שצריכים לנהל מסע ומתן אמיתי ושיש פה נושאים בעייתיים. היה גם הפרסום של עמית סגל שגלנט אפילו להבנתו של נתניהו התפטר אם הרפורמה הייתה עוברת בלי ריכוך. יש קולות גם מהצד הזה וגם מהצד הזה. בסופו של דבר, כל אחד יחליט שם מה הוא מסביר.
חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, תודה רבה.
תודה רבה,
וערב טוב.
5:48. דרך 431 עמוסה מאוד ממחלף ענבה לכיוון מחלף נשרים בגלל עבודות חירום בכביש. כביש המנהרות מירושלים לגוש עציון עמוס במחלף רוזמרין עד אל חדר. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550. הוא באתר שלנו פרסומות ומיד חוזרים.
7 דקות. זה נכון, 7 דקות לפני 6. גואטה, אתה יודע מה משודר כל ערב ראשון עד רביעי ב-7 בכאן 11?
ברור.
נו.
אילה חסון, מה זאת אומרת?
יפה מאוד.
ואם אתה לא יודע את זה, אתה מפוטר על לאלתר.
מה זאת אומרת? זכית בטיסה.
חולצה ותקליט.
ותקליט במצעד הפזמונים.
תקליט, לא דיסק, תקליט.
תקליט, אני כשהייתי ילד זכיתי בתקליט וחולצה. כן?
זינייל.
מה שלומך, אילה?
אני בסדר, תשמעו, זה מה שנקרא זה מסע. התוכנית הזו זה מסע. זה כל יום, זה מאוד מאתגר, זה להיות אקטואליים, זה להיות רלוונטיים, זה...
אבל תקשיב, בינינו בלי שאף אחד שומע, במדינה שלנו יש לך מלא חומר כדי לעשות כל יום.
לא יאמן.
אין, תענוג.
כמה שאנחנו לא שוויצרים.
מה היית עושה בשוויץ? בחיית האלה.
הייתי אוכלת פונדו, הייתי אוכלת גבינות 30% שומן עם בגט, סליחה.
וואה, זה לא בריא, לא בריא היה.
תעשי לי טובה, כשתגיעי לה 30% שומן, תקראי לי.
בדיוק. יש לנו 50 שניות, איילה, מה הערב?
50 שניות, יש לנו כמובן את כל העיסוק במתווה הריכוך, הקצתות, האכזבות, המתוסכלים, הלא מתוסכלים. יש לנו תיעוד מצמרר מחווארה, מאתמול, מאוד מעניין, וגם כן, מדד האושר. איך אפשר? לא.
ישראל מקום רביעי בעולם?
למה גיליקה? למה גיליקה? ידידי גואטה ובנימינוי, ההיילייט של היום שלי לפני התוכנית זה השיחה איתכם.
תודה, יאללה.
7 בערב, 11 בשלט, תצטרפו אליי.
7:05, תודה רבה, יאללה. הערב עם יאללה חסון, 7 בכאן 11 כל ערב, ואנחנו מסיימים את השעה שלנו, ויש ממש עוד חדשות, מיד אחרי החדשות. פרסומות, חדשות וחוזרים.
רשת בית. רן בנימיני ויגאל גואטה.
אתה מסביר את המיקום הגבוה הזה של ישראל במדד האושר. דיברנו עם איילה בשעה הקודמת.
קודם כל, אנחנו צריכים להיות במקום הראשון. זה שאנחנו מקום הרביעי, זה לא מספיק. וחוץ מזה, אנחנו אנשים שמסתפקים במועד באמת.
איך אתה יכול להגיד את שני המשפטים האלה ביחד? היינו צריכים להיות, אנחנו מסתפקים במועד, אבל היינו צריכים להיות במקום הראשון.
אנחנו שואפים להיות, לא, במקום הראשון של המסתפקים במועד.
הבנתי אותך. אתה מאושר?
תמיד, בטח, בטח מאושר. כואב לי הוויכוח הזה, כואב לי המחלוקת הזאת, כואב לי השיסוי הזה, ברור, אין מישהו שלא כואב לו לדעתי. אני לא מאמין בכל הסיפורים האלה שיש פה אנרכיסטים ויש פה אנשים שלא רוצים את טובת המדינה בצד השני. לא מאמין לזה. כולם, אני חושב, שרוצים בטובת המדינה הזאת. אבל כל אחד חושב שהוא צודק, זו בעיה.
משפטים יפים להתחיל איתם את השעה השנייה של בנימיני וגואטה. תודה שאתם איתנו, ואנחנו ממהרים לפנות אליך, חבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, שמתפנה אלינו מדיוני מליאת הכנסת. שלום.
שלום לכם ושלום למאזינים.
אתה עם עין אחת ואנחנו שומעים ברקע גם את מה שקורה במליאה. הצבעות אי אמון כרגע.
נכון.
לא משהו שצריך אבל להדאיג בינתיים, לא?
לא, תהליך קבוע שקורה כל פתיחת מליאה. נכון. יש הצבעות אי אמון של הקואליציה ושל האופוזיציה. אנחנו כמובן מתמיד נגד.
בוא נדבר על ההצעה החדשה של בחירת השופטים. זה מה שנשאר כרגע מכל הרפורמה המשפטית. מה דעתך זה?
אני בתפיסת עולם לא חושב שהיה נכון להציג את המתווה המרוכח הזה בוועדה. מאחר, לא שאני חד בשביל הנגד.
אמרת מרוכח או מגוחח?
מרוכח. מאחר, ואני לא רואה אף שותף באמת לשיח אמיתי סביב הבעיות במערכת המשפט. ולראיה, גם אחרי שהציג שבוש הוועדה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, את אותו מתווה המרוכח, שלא התקבל בעין יפה בצד הזה הימני של המפה הפוליטית, עדיין מתנגדי הרפורמה מיד הוציאו הודעות שהם נגד ומתנגדים, ועד שהם מסירה מוחלטת, אין עם מי לדבר, והם ממשיכים ב... בהתנגדות שלהם.
אז בעצם אתה תמליץ לחזור למתווה הקודם, אם במילא אין שיח?
אני חושב שיש כאן ממשלה שנבחרה בצורה דמוקרטית והבטיחה לבוחרים שלה שינוי במערכת המשפט. היה טוב אם היה שיח והיה דיון סביב מה שמפריע למתנגדי הרפורמה. הייתי בעד וקראתי לא פעם ולא פעמיים לחברים באופוזיציה לבוא ולשבת ולדון על הנושאים שמפריעים להם. והלכתי ונפגשתי עם לא מעט מתנגדי רפורמה ואנשים...
כן, אבל חבר הכנסת קרויזר, נקודתית, אני שואל רגע, אם במילא האופוזיציה לא מקבלת את המתווה המרוכח, אז אתה תמליץ לחזור למתווה הקודם?
כן, אני חושב שאין טעם לבוא לרכך את
את הנושא הליבתי הזה של הוועדה לבחירה ומינוי שופטים. על שאר הנושאים ברפורמה אפשר לדון עליהם. בנושא הזה, נגד.
מאחר ו... לא, הייתה הצבעה כרגע בשידור חי ממש.
אתה הצבעת נגד עכשיו.
הוא מצעק.
נגד אמון בממשלה, בוודאי, כן.
כן, חשבתי שזה בתוך המשפט שאתה אומר, כן, לא הבנתי.
לא, 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 זה היה הצבעה תוך כדי שידור.
אוקיי.
ממש בלייב. אני חושב שאין מה להמשיך עם ההצעה המרוכפת הזו. כמובן, שאם היא תעלה, אנחנו נשמור על משמעת, ונצביע כפי שהחליטו ראשי...
אבל אתם תציעו להם בכל זאת כן להחזיר את המתווה למצב הקודם?
אני לדעתי גם הבאתי הבוקר בוועדת חוקה, אני חבר בוועדת חוקה, ואמרתי שאני לא רואה פעם שאנחנו מונחת לפנינו פצצת אטום של מתנגדי הרפורמה, שבה הם אומרים, אם לא תעצרו לחלוטין, אנחנו נפוצץ את המדינה. ואני לא חושב שככה מנהלים מסע ומתן רציני, על מנת להביא להידברות, ולאחות את האירוע שאנחנו נמצאים באירוע החברתי שאנחנו נמצאים בו כרגע.
כן.
זה חבל שהגענו לסיטואציה הזאת ושככה הדברים מתנהלים, אבל מאחר והנושא הזה הוא חשוב, הוועדה של הבחירה והמינוי שופטים, והוא נושא קריטי גם בתוך הרפורמה, ומאחר וראינו שגם שהריכוך הזה הוצא, לא היה עם מי לדבר, ידחו אותו.
אני רק אומר בסוגריים שיש, אחרי שכבר הצבעת, אם אתה יכול ללכת למקום שקט יותר, כי שומעים ממש את רעשי הרקע, וזה טיפה מפריע להבין את כל מה שאתה אומר. אני רוצה לשאול אותך עדיין בעניין הזה, אחרי שדוחים את זה, לאחר יום העצמאות, אתה חושב שזה יתמסמס, או שעדיין יש כוונה להמשיך ולדון?
אני מקווה שלא.
מה אתה מעריך?
אני מעריך שהחקיקה תימשך. אני מאוד מקווה שבזמן הפגרה כן יימצא שיח ושותפים מהאופוזיציה לשבת ולדון איתם בצורה רצינית על הנושאים שמפריעים להם ברפורמה ועל שלל הנושאים שאנחנו רוצים לחוקק. ואני אשמח מאוד שזה יקרה, אבל ככל שזה נראה כרגע, מה שנקרא מהניסיון שיש בוועדת חוקה בחודשיים וחצי האחרונים, אני מעריך שהנושאים ימשיכו לדון ולהיות מחוקקים לאחר הפגרה. יכול להיות שיציעו עוד הצעות, מה שנקרא, כמו שקרה עכשיו.
אבל חבר הכנסת קרויזר,
מצד הקואליציה.
אני רוצה לחדד איתך איזה נושא. אתה אמרת, אתה לא מרוצה מהסיטואציה הזו שהגעתם אליה, אבל בסופו של דבר, הרי כל הסיטואציה הזאת הגיעה בגלל שראש הממשלה אמר ששר הביטחון הזהיר אותו מהמצב הבעייתי שאליו הגיע צהל בעקבות המהפכה המשפטית. ככה הציטוט. והשאלה אם אתה לא מודאג מזה, כי עכשיו זה שר הביטחון גלנט. זה לא אנרכיסטים, זה לא שמאלנים, זה לא כלום. שר הביטחון, לפי דברי ראש הממשלה, שר הביטחון גלנט אומר לו, המצב הזה יכול להזיק לצהל. המצב הבעייתי שאליו הגענו, וצהל בעקבות המהפכה המשפטית, מדאיג אותו מאוד.
אני לא מכיר את הציטוט הזה של שיצא, כפי שאתה מתאר אותו. אני לא מכיר שיש איזושהי בעיה בצהל עם שלל הגורמים שאני...
אתה לא יודע שראש הממשלה אמר ששר הביטחון הזהיר אותו מהמצב הבעייתי שאליו הגיע צהל בעקבות המהפכה המשפטית?
אני לא מכיר את זה.
אז הנה אני עכשיו...
אז אתה מחדש לי בשידור. אני לא מכיר את זה ולא מכיר את מה שנקרא את המקור. ומאיפה זה יצא? זה לא יצא כנראה ממשרד ראש הממשלה, יכול להיות שזה יצא דרך אחד העיתונאים באיזשהו סקופ כזה או אחר. אני לא מכיר את הנושא הזה. אני חושב שהמציאות בחברה היום במדינת ישראל היא מציאות לא טובה. אני מצר על המציאות הזאת ואיך בעצם הדיונים על הרפורמה...
אבל אתה לא חושב בכל זאת לבדוק את זה, ללכת לגלנט ולהגיד לו האם כצעקתה, ואם באמת זה פוגע בצהל, ואם כן, אז צריך להדיג גם אותך.
אם יש פגיעה בצבא הגנה לישראל, כמובן שזה דבר שצריך להדליק נורה אדומה. המחר, ואני לא מכיר את הנושא הזה, ואני חבר בוועדת חוקה, אני חבר בעוד שלל ועדות. שמעתי טיעונים כאלה ואחרים בשלל נושאים, גם כלכליים, גם חברתיים. בכך שזה פוגע בצבא להגנה לישראל, אני לא מכיר, לא שמעתי.
שמעת את מה שאמר בצלאל סמוטריץ', השר סמוטריץ' בפריז? אין דבר כזה עם פלסטיני. אתה מסכים עם זה?
יש לנו פה סכסוך רב שנים על פיסת האדמה הקטנה שלנו שנקראת ארץ ישראל. יש כאן ארגונים כאלה ואחרים שרוצים ומנסים יום יום לפגוע בנו, ואני חושב שאני לא צריך מה שנקרא לתת או איזשהו אסמכתה לאותם גורמים.
זו הייתה תשובה ארוכה על שאלה פשוטה. אתה מסכים שאין דבר כזה עם פלסטיני?
העם הזה הוא עם...
אתה בעצמך אומר העם הזה.
קשה מאוד להגדיר אותו כעם, כי אתה שואל אותי על העם הפלסטיני. קשה מאוד להגדיר את הקבוצה הזאת כעם. ולכן אין לנו צורך להתייחס אליהם כעם. יש קבוצה כזאת שנמצאת ברצועת עזה, שמסוכסכת עם החברים שלהם, שמתעדים לאחד את עצמם כקבוצה אחת בישראל, ברצועת עזה, בלבנון, בירדן. בשל מדינות במזרח התיכון.
מה צריך לעשות איתם?
הם נמצאים פה, ואני חושב שהם מהפיצד מתמודדת איתם בצורה כזו או אחרת, ומול ארגוני הטרור, מול אותם מבקשי רעתנו, נכון? ביד קשה, כמו שאנחנו מגבים את...
זהו, שבינתיים זה לא נראה שאנחנו מתמודדים, שהממשלה מתמודדת עם הטרור כמו שהיא דיברה בזמן שהייתם באופוזיציה.
מתחילת השנה אנחנו כבר יכולים לספור 90 מחבלים מחוסלים ברחבי יהודה ושומרון. אני חושב שזה משהו שעוד לא קרה בממשלות הקודמות. היינו שמחים לראות סנדר יותר תקיפה גם כלפי אותם ארגונים ברצועת עזה. ואנחנו, ככל שאנחנו נדרשים גם בקבינט וגם בישיבות ממשלה, גם אל מול משרד הביטחון, לתת גיבוי מלא, וממשיכים לחזור על הבקשות שלנו.
ואתה חושב ש...
מאוד רצינית כלפי אותם ארגוני טרור.
ואתה חושב שבימים מתוחים אלו, ערב הרמדאן, זה נכון להגיד את זה שהפלסטינים המציאו עם פיקטיבי? זה נכון? זה חכם לעשות את זה?
אני חושב שעם ישראל צריך להתעסק בענייניו שלו, בענייני הביטחון שלו, בענייני החברה הישראלית, ולא להתייחס לכל מיני, ולהתחשב בכל מיני דברים שקורים סביבנו. דרך אגב, יש גם ערבים מוסלמים שרוצים לחגוג את הרמדאן, שהם חיילים בצבא הגנה לישראל, ואזרחים נאמנים במדינת ישראל, ושותפים עם העם היהודי שיושב בציון. ולכן אני חושב שבגלל חג כזה או אחר, באיומים מצד ארגוני טרור, כאלה ואחרים, אנחנו צריכים לשנות פה את סדרי העולם בהתארגנות.
לא, לא משנים שום סדרי העולם, השאלה אם זה נכון עכשיו להדליק את זה, ולהגיד שהפלסטינים המציאו עם פיקטיבי. אפשר להגיד את זה עוד חודש, זה לא דחוף עכשיו.
אני מכבד מאוד את שר האוצר, אפשר לשאול אותו, אני חושב שזאת הייתה אמירה שהיא במקומה או לא.
ואתה חושב שזו אמירה במקומה?
אני לא שמעת אותי יוצא בהצהרות כאלה ואחרות בעניין עם כזה או אחר. אבל אני חושב שאם נדייק בעובדות.
ואגב, לגבי המפה שסמוטריץ' נאם מעל פודיום שבו נראית מפת ארץ ישראל השלמה, הגדולה, שכוללת גם את עבר הירדן המזרחי, גם את ירדן באותו שטח, מה דעתך על זה?
אני חושב שכל יהודי דתי שמתפלל ומאמין מצפה לגאולת ארץ ישראל השלמה.
ובימינו?
באמת, אנחנו קודם כל צריכים להחזיר לעצמנו את הריבונות כאן על ארץ ישראל הקטנה שלנו.
ירדן מאוד זוהמת על הנאום הזה לצד המפה הזאת.
בסדר, מיטב זיכרוני, ממרום שנותיי, אני חושב שכל מה שאנחנו עושים במדינת ישראל מציק לאויבים שלנו מסביב, שרואים מדינה עצמאית, חזקה, שמתפתחת ומצליחה בכל תחום, גם בהייטק, גם בחקלאות, בתעשייה. אז בסדר, התרגלנו לראות את המדינות סביבנו כושלות ונכשלות, ומסתכלות על הפרויקט הציוני הצעיר מאוד שמצליח ומנקר עיניים לכל הסביבה.
כן, אז אני אגיד לך, חבר הכנסת רוזר, אתה אומר, בוא נתמקד בנו, ואני באמת שומע את מה שאתה אומר לגבי הטיפול בטרור, וזה נשמע יחסית, אני אומר את זה בעדינות, עדין לעומת מה שאמרתם כשבנט ולפיד היו בשלטון והיו פיגועים. דיברתם אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. וזה היה אפשר לחשוב שיש לכם איזשהו פתרון אחר. והנה אין לכם פתרון אחר.
כאשר חברת הכנסת סטרוק אומרת, אפילו מחסומים לא שמו.
אני חושב שהעמדה של עוצמה יהודית שאני חבר בה היא ברורה לכולם בדרישות שלנו במערכת הביטחון, כמו שחזרתי ואמרתי גם בישיבות הממשלה וגם בישיבות הקבינט, על עמדה מאוד תקיפה כנגד ארגוני
הטרור. אבל סליחה שאני קוטע אותך, אתה כבר לא בעמדה שאתם צריכים להסתפק בקריאות. כשבן גביר בתקופת הבחירות אמר על כל רקטה נראה 50 טילים, זה היה הצהרה. עכשיו אתם בתפקיד של שאפשר, בתפקיד מעשי, ביצועי, ואתם לא עושים את זה.
הדעה שלנו בעניין הזה והדרישות שלנו בעניינים האלה לא השתנו. זה מה שאנחנו ממשיכים לדרוש. אנחנו גם מצפים לראות את משרד הביטחון והיושב בראשו, ממשיכים לפעול בתקיפות, גם כמו הפעילויות המאוד קריטיות והחשובות שקורות ביהודה ושומרון, גם כלפי הארגונים באותה עזה.
חבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, תודה רבה לך.
לכם,
אני שפר אותו. שוב אל מליאת הכנסת, שממשיכה בדיוניה. גואטה.
דיווחי תנועה.
קדימה. מה חדש בכבישים?
הנה, בבקשה. בדרך אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד למחלף הדלום. באלון צפון עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף חוף השרון. דרומה עמוס מהרצליה עד לגוארדיה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו.
הפסקה קצרה, אחריה נדבר כאן על נושא היועצים החינוכיים והמחאה שלהם בוועדת החינוך של הכנסת, ועדה שלא זוכה לכותרות כי היא לא ועדת החוקה, אבל אנחנו כאן בתוכנית נדבר עליה עוד מעט. חזרנו, ועכשיו אנחנו עם הדיון שהיה היום בוועדת החינוך של הכנסת, יועצים חינוכיים שישמיעו שם זעקה, אם לא נשפר את התנאים של היועצים, לא יהיו יועצים בבתי הספר, בסוף מי שיפגע זה דור העתיד שלנו. היא נקראה בכנסת שלא קשורה לדברים משפטיים, אלא החיים עצמם ביום-יום בבתי הספר. סגית פוליטי, איש שלום, יועצת חינוכית, מובילות המטה להסדרת הייעוץ החינוכי. שלום סגית, ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומך?
בסדר, מה שלומכם? זה יותר חשוב, המצב רע מאוד.
נכון, יכול להיות הרבה יותר טוב, המצב הוא באמת קשה. אנחנו מתמודדות כיועצות חינוכיות עם כל כך הרבה מורכבויות ואירועים. הקורונה בעצם העלתה את כל הנושא של התנהגויות סיכוניות. אנחנו באמת כאילו עוסקות ימים ולילות, 24/7, 365 ימים, מול אירועים קשים, ילדים שלא מקבלים מענה, ילדים מזדהים מינית, יש התעללות במשפחה, אנחנו נמצאים מול אובדנויות, אנחנו רואים את זה גם בכותרות.
24/7, ובאיזה תנאים, באיזה שכר, אם אפשר לשאול סגית, בממוצע?
בשכר, אני אגיד את זה כך, רעוע מאוד. בוא נגיד ככה, השליחים בוולט מקבלים יותר מאיתנו. זה מבזה. זה משהו שבאיזשהו מקום לא מאפשר לנו לעשות את העבודה, כי אין לנו לא רק את השכר, זה גם השכר, זה גם התנאים. אנחנו יועצות חינוכיות, לא מתחילות את עבודתן בלי תואר שני. זה אומר שאנחנו נמצאות שם עם הכשרה, עם רישיון ייעוץ אחרי שנתיים. אנחנו נמצאות שם באמת ממקום הכי מקצועי בעולם, ואנחנו מקבלות כמו אחרון ה...
תגידי לי, סגית, שאלה קטנה, בוועדה הרגשתם שיש לכם בכלל אוזן קשבת כשכולם מתעסקים רק ברפורמה המשפטית?
ובחוקים אחרים, סליחה, ובחוק המתנות, ובחוק החמץ, ובהרבה דברים אחרים, ולא בזה.
נכון, כלול.
אז באמת הרבה מחברי הכנסת הגיעו אלינו קצת ביחור בגלל חוק החמץ, אבל אני חושבת באיזשהו מקום שבאמת הייתה שם הבנה. אבל בין הבנה לבין היישום יש פער מאוד מאוד גדול. הוועדות האלה התקיימו כבר שנים לגבי היועצים החינוכיים, ועדיין...
כן, אבל במשך שנים אומרים, אתם צודקות, אתם צודקות, אתם צודקות, אתם צודקות, אבל לא קורה כלום.
לא קורה שום דבר, ואתם יודעים מה? אין יועצות. יועצות לא מגיעות לאקדמיה, הן לא לומדות ייעוץ יותר. גם אם הן מגיעות, אז אחרי שהן עושות את הפרקטיקום הן עוזבות, או אחרי שנה ראשונה הן עוזבות, ובסופו של דבר אין יועצות, וזה פוגע באמת בכולם, בילדים שלנו.
ואחרי כל זה אני... כן, בבקשה.
כבר בשלב הזה אני אקריא את תגובת משרד החינוך, שאומרים שהם מייחסים חשיבות רבה לעבודת הייעוץ החינוכי, ומוכרים את העבודה המקצועית. מספר היועצים החינוכיים גדל בשנים האחרונות, מ-6,000 יועצים ל-7,000 יועצים השנה, אומרים במשרד החינוך.
אבל הבעיות גדלו עוד יותר, ולא באותו יחס בכלל.
בדיוק. הבעיות גדלו בצורה משמעותית. התחומי עיסוק שלנו בתוך המערכת גדלו בצורה משמעותית. יש את הנושא של החינוך המיוחד ואת הנושא של כישור החיים, ואנחנו צריכים גם להיכנס לכיתות וללמד בנוסף לכל הדברים האלה. זאת אומרת, זה לא רק עבודה פרטנית וקבוצתית.
וסגית, מה הצעדים שאתם שוקלים, אולי שביתה על הפרק?
כרגע אנחנו מנסים בכל כוחנו באמת לעשות כל מה שניתן על מנת לשפר את התנאים, גם מבחינת שכר, גם מבחינת רישיון טיפולי שלנו. אנחנו מנסות בתור שני, גם דיברו על זה בוועדה. כן. אנחנו באמת, וכולנו דרך אגב, אני מטפלת CBT, יש רוב היועצות הם גם מטפלות. ובסופו של דבר...
ולמה אתם לא נכנסות בתוך השכר של המורים, או בתוך כל מאבק אחר?
אנחנו נכנסים בתוך השכר של המורים, אבל העבודה שלנו היא שונה במהות. אנחנו לא אנחנו
אז למה בתוך המאבק הזה אני לא שומע את כל חברי ההסתדרות המורים מדברים על הנושא הזה, כשאני שומע שעל כל כיתה יש 1.7 שעות טיפול שבועיות
בתיכון?
זה כלום.
זאת אומרת שכל ילד מקבל בממוצע 2 דקות טיפול.
2 דקות דקות טיפול, וזה רק בתיכון.
זה לא הגיוני.
רק שתדעו בחטיבה, ביסודי ובגנים, אין תקן. זה אומר שיש לה מנהל פול שעות, ואותו הוא נותן ליועצת. פשוט בלתי נכנס.
אבל בעצם שתי דקות זה עבודה בעיניים. אי אפשר לעשות כלום בשתי דקות.
אי אפשר לעשות כלום. ומעבר לזה, זה לא רק לתלמיד. מה עם המחנכת שלו? מה עם המורים שלו? מה עם ההורים שלו?
כן, גם הם...
אנחנו צריכים לתת מענה לכל באי בית הספר, אנחנו חלק מצוות הנהלה.
בדיוק, סגית, אנחנו מבטיחים כאן לעקוב אחרי הנושא הזה ולא לרדת מזה.
ואנחנו מתנצלים שהזמן שהיה לנו לדבר איתך היה מועט, כי התוכנית הסתיימה, אנחנו נחזור לזה.
תודה על הבמה.
סגית פוליטי אי שלום, עם מובילות המטה להסדרת הייעוץ החינוכי, בהצלחה ענקית. תודה רבה.
תודה, אמן. תודה רבה. תודה, ערב טוב.
זה באמת בלתי נתפס, שתי דקות לכיתה. זה הזוי, זה הזוי,
כן,
זה הזוי.
בת יענה.
כביש החוף צפון, עמוס מרשפון עד מחלף פולג, כביש 4, עמוס מעוד השרון עד בצרה, כאן מוקד התנועה, כוכבי 9550. הסתיימה למהדורת יום שני. רבית לוי דמסקי ערכה, להילה אופר הפיקה, יאיר ניומן הטכנאי במוקד.